טוב, ערב טוב לכל הקהל הקדוש, יישר כוח ליושב ראש, הרב הרוסי שליטה, על הארגון ועל כל הכנס. בקיצור, כינוס לצדקים זה הנאה להם והנאה לעולם, יש בזה חשיבות של כינוס של בני תורה שדנים על מערכת המשפט לאורה של תורת ישראל. אני התבקשתי לדבר על הנושא של חוקי התנועה כתפייה לתפיית נזיקין. לפני שנגיע לעצם העניין, אני הייתי אומר שאנחנו צריכים קודם כל לדבר על אדם שהזיק בזמן שהוא נהג. איזה דין מזיק יש לנו? אנחנו יודעים שאדם המזיק חייב, ממונו המזיק חייב, איזה גדר מזיק אנחנו נקרא לו? אצלנו בתורה, איפה כתוב שאדם המזיק חייב? בכל פרשת משפטים לא מוזכר אדם המזיק חייב. זה כתוב פרשת אמור, ומכה נפש בהמה ישלמנה ונפש אדם יומת. ודמשך חוכמה הוא באמת שואל, הוא מסביר את זה, למה באמת אדם המזיק לא כתוב בפרשת משפטים? כי בארבע אבות נזיקין שמוזכרים בפרשת משפטים, בשור כתוב ראיו, והתוספות מביאים דרשה במסכת בבא קמא, שהראיו זה בא למעט לא רק בשור, שור של ישראל שנגח שור של נוכרי ופטור, אלא הוא הדין גם באבות נזיקין אחרים. אבל בדם המזיק התורה מתכוון לא כתבה זה פרשת משפטים, אלא כתבה זה ושמה שאדם המזיק גם אם הוא הזיק גוי הוא חייב. פה אין המיעוט של ראיו. והגמרא בבא קמא דף ה', כשעושה את הצריכותא, למה התורה כתבה את כל ארבע אבות נזיקין? האילו אם היו כתוב שניים, האם יכולים? אז הוא אומר שעל זה הגמרא לא שאלה, כי זה פשיטא לה שהתורה כתבה זה שמה כדי לחייב גם על של נוכלי. זה לא לכל השיטות אני אומר, אבל ככה משך חוכמה אומר, בדעת הרמב״ם לפחות. עכשיו, אדם שהזיק ברכב, איזה גדר אדם המזיק יש לו? אנחנו מוצאים בטור, בשין עין ח', מביא תשובת הראש. אדם שמחזיק סוס ורוכב איתו. והסוס הזה, נגיד, הוא דהר קצת ונכנס לתוך סוס אחר והזיק אותו. הראש אומר שיש לו גדר של אדם המזיק. למרות שהוא לא לקח מקל והרביץ ממש והזיק לסוס השני, אבל היות והוא מחזיק את הרכב, והוא יכול לככה וככה, זה כגרזן ביד החוצה, והוא חייב. לכאורה לפי זה, אדם שנוהג ברכב, הייתי אומר שניגע ברכב זה יותר ברשותו של האדם מאשר הסוס שלו. הסוס יש לו איזשהו רוח חיים. הרי תמיד הגמרא אומרת שרוח חיים כאילו יש פה איזשהו גורם, כאילו אדם אינו שליטה. ואם הראש אומר שאפילו על סוס יש לו שליטה, כל שכן רכב, הרי אדם יכול לתות אותו ימינה, יכול לתות אותו שמאלה, יכול לבלום אותו, יכול לעשות פעולות האלה, זה יותר כגרזן ביד החוצף. אז לעניות דעתי נראה שאדם המזיק עם רכב, יש לו גדר אדם המזיק, ולא ממוינו המזיק. ונפקא מינה כל מיני השלכות, שכנדים שאדם המזיק חייב בארבעה דברים, וממוינו המזיק בדברים אחרים. עכשיו, יש עוד נקודה שאנחנו צריכים קודם כל לברר, והיא, הרי חז"ל אומרים שאדם המזיק הוא חייב בין בשוגג בין באונס, ונחלקו הראשונים בגדר אונס שאנחנו אומרים שאדם המזיק חייב, האם זה בכל אונס או לא. בעלי התוספות וגם הראש להתחלת פרק המניח, בגלל סתירה בין הסוגיות, התוספות מניחים הנחת יסוד כזאת, שלמרות שכתוב שאדם המזיק חייב, אומרים התוספות יש להבחין בין סוגי אונס. אונס המקביל לאונס של גניבה בשומר, זה אונס גדול, אדם המזיק פטור. אונס המקביל לאבידה, הרי אבידה אדם יש לו יותר שליטה מאשר גנבים שבאו מבחוץ. אם הוא היה שומר כמו שצריך, אז החפץ לא היה נאבד. לא היה נאבד. אז תוספות אומרים שאונס המקביל לאבידה אדם חייב, אונס המקביל לגניבה אדם המזיק פטור. עכשיו, ההגדרה הזאת של התוספות יש לה גם השלכה על הבנה אחרת בגמרא. אני מניח שכל מי שלמד מסכת בבא קמא ועוד מקומות בגמרא, הגמרא דנה אם נתקל הוא פושע או נתקל הוא אנוס. עכשיו, למאן דאמר נתקל הוא אנוס, אדם הולך והוא נתקל באבן ושבר, או שהיה לו קד על שכמו והוא נפל והקד הזה הזיק תוך כדי המעוף שלו. אז אם זה למאן דאמר שהוא לא אנוס, הוא פטור. אבל למאן דאמר אנוס, הוא פטור. לכאורה, לפי התוספות, למה הוא פטור? אם אנחנו אומרים שאדם המזיק גם באונס הוא חייב, תוספות מגדירים שאם אנחנו אומרים שנתקן אנוס הוא, האונס הזה הוא מקביל לאונס של גניבה, ולכן הוא פטור. המלחמות על המקום שם, הרמב"ן, גם במלחמות פרק המניח וגם בחידושיו במציע סוף פרק שישי, הרמב"ן טועה שעוד המזיק גם באונס הוא חייב. והרי התוספות הביאו ירושלמי שאם אדם הלך ונשקף על יד מישהו ובעט וקרע את הבגד של השני, אז הוא חייב. הוא פטור, לפי התוספות הוא פטור. אז הרמב"ן, למה הוא חייב? בגלל שזה שהניח שם את הבגד, אם הוא בא, או אחד שנשקף על יד השני והראשון הוא בעד בשני, זה שבא אחרי זה, אם יש איזושהי פשיעה או רשלנות מצד הניזק, אז אינני אומר שעוד המזיק באונס חייב. ולכן בכל המקרים שאנחנו מוצאים בגמרא שאונס פטור, אומר רמב"ן, יש פשיעה מצד הניזק. אבל אם אדם נתקל, בסדר, הוא אנוס. למאן דאמר נתקל, לאו אנוס. אבל אם עוד המזיק חייב, גם באונס לפי הרמב"ן, אז למה אם הוא נתקל והקד שלו הוא עפה והזיקה תוך כדי מעוף משהו של מישהו אחר, הוא הזיקה, למה? הוא פטור. אז פה רמב"ן יש דבר מעניין, הוא חולק בזה על בעל המאור, הוא טוען, אדם שנתקל והקד שלו עפה והזיקה, אין על זה שם עוד ממזיק, אלא הוא חייב מדין אש. ובאש, הגמרא אומרת בתחילת פרק שישי בבא קמא, בכל אבות נזיקים, חוץ מאודם, התורה מי אתה בשמירתם? כמו שאנחנו יודעים לגבי שור, אם אדם שם שם כזה גדר או דלת שיכולה לעמוד אפילו ברוח מצויה, זה מספיק שהוא יצא ידי שמירה. מה זה בשביל השור לתת ביתיו לצאת? אל התורה, מי אתה בשמירתם? הוא אומר שהדין הזה גם ביחס לאש. אם כן, אם אדם נתקל ונפל קד והזיק תוך כדי על ידי כוח אחר, לעניין, זה לא עוד הבא הזה, כי הוא לא ישירות הזיק, אלא מה זה? הוא אף. אז זה כמו אש, כמו אדם הצית אש והיא פשטה, והתורה מייתה פה בשמירתם, למאן דאמר נתקל לאף פושע. עכשיו, אבל באדם שנוהג, היות והוא מחזיק ברכב, והוא יכול לסטות פה ושם, הוא צריך גם להתבונן איפה הוא נוהג, אז לכאורה פה, אם אדם הזיק את מישהו אחר, נתקל בו משהו, לכאורה הוא צריך להיות חייב. עכשיו, אם הוא היה במצב, נגיד, פתאום הוא עצר והוא נתקע בו, אז זה בבחינת אונס. אלא מה? אז הרי אונס לפי הרמב"ן תמיד חייב, אבל יש פה כאילו פשיעה מצד הניזק, והוא לא במזיד עושה את זה, היות ויש פשיעה מצד הניזק, לכן השני, למרות שלכאורה הוא אדם המזיק, הוא תמיד צריך להיות חייב, אבל אם פתאום הוא עצר, או שאיזשהו סיבה, באופן פתאומי, אז יש פה פשיעה מצידו, הרי אתה יודע שבכביש נוסעים עוד אנשים, ואם אתה עוצר, אולי הוא לא יספיק לבלום, והוא יתקע בך, היות ויש, הייתי אומר, רשלנות נקרא את זה, מצד הניזק, אז פה אין הדין הזה, שהתורה חייבה עוד ממזיק אפילו באונס. זה נצטרך לומר לפי שיטת הרמב"ם. מה? אני יודע, כן. נניח שהוא, כן, זה נכון שהוא צריך לשמור מרחק, נכון, אז אם בינו חינמי, אז במקרה כזה שהיה צריך לשמור, אני אומר שלפעמים קורה, אני יודע למשל שיש כאלה שמשל לא מקפידים על מרחק. אני בכבישי יהודה ושומרון, אני רואה שבני דודינו כשנוסעים, הוא פתאום יכול לסתות הציטה בלי לוטית בכלל. אז אפילו, הוא שומר מרחק, זה אי אפשר, באופן פתאומי. לכן אני תמיד אומר לנהג שלי, כשאתה נוסע על אחת כזה, תשמור תמיד מרחק גדול, אל תסמוך על זה שהוא ישמור חוקי התנועה. אי אפשר לסמוך עליהם. זה אין לחזקת כשרות שהוא שומר. טוב, אז עכשיו תראו. ביחס ל... אני הגעתי באמצע הרב... הרב זר מנחמיה הביא את הגמרא מסכת בבא קמא, שבאמת חזן התייחסו לנושא הזה. אנשים שהולכים ברחוב, נגיד בתקופת המשנה, אחד הלך עם הקורה, אחד הלך עם החבית, או עם אחד רץ ואחד מהלך, אז הגמרא אומרת שם דין כזה. שניהם ברשות ושניהם שלא ברשות, אם הזיקו, חייבים, אם הוסקו פטורים ונחלקו רש"י ורמב״ם, מה שאני אומר, הזיקו חייבים, באיזה החיטים זה מדובר? לפי רש"י, הזיקו הכוונה היא שהוא עשה את המעשה, התכוון לעשיית המעשה, לפי הרמב״ם לא מספיק כוונה להזיק, הוא צריך כוונה להזיק, רק אז חייב. ותשאלו רבותיי, מה הסברה שאם זה ברשות, שזה פטור, אז מה, אם הוא הזיק ברשות, אז למה מותר? ראיתי בשיטה המקובצת, בסוף פרק ב' דבבא קמא, מביא בשם הריבה, שהגדר של מזיק זה אדם שעושה פעולה שבנסיבות האלה הוא לא היה צריך לעשות את זה. ברשות, כשאדם עושה ברשות, מותרת לו הפעולה. כמובן, גם אם מותרת לו הפעולה והוא בזדון או צריך להזיק רכוש חבירו, אז ברור שהוא חייב. אבל אם זה ברשות, כמו טבח, טבח אומן שקלקל, אז בגמרא יש הבחנה אם הוא זה בשכר או אם הוא עושה, סתם ככה הוא עושה לו טובה. אז אם בשכר, אם הוא ניבל, הוא חייב. אם לא, אם עוד במזיק חייב, אז שיהיה חייב תמיד, מה זה משנה, זה בשכר, לא בשכר. אומר הריבה יסוד כזה, שאדם שעושה ברשות, הוא לא נקרא מזיק. מזיק הפשטו, מי שעושה איזושהי פעולה שלא ברשות. אלא מה, אז יש לו חיובים, הרי סוף סוף הוא לא יותר גרוע משומר, אם זה שומר, אם הוא קבל שכר, אז דינו כמו שומר סוחר, אם זה כמו שומר חינם, אז דבר כזה, הוא פטור מכיוון שעד כך, הוא לא חייב לשמור, אבל אם הם אומרים שזה, שם עוד אומר, מזיק אתה נותן עליו, אז מה משנה, באיזה פוזה הוא נמצא? אלא הוא לא נקרא מזיק, כי ברשות זה נקרא דבר, אסור לעשות דבר הזה. אבל אם בנסיבות האלה מותר לך לעשות, אין לזה שם מזיק, אלא מה, כמו שומר, אז בסדר, אז צריכים לבדוק. גדרי שומר, יש להבחין בין אם זה שומר זכר, חייב להקפיד יותר על שמירה, שומר חינם, פחות. אם כן, זאת אומרת, ברשות זה נחשב, אין לזה גדר שומר ככה, הבאתי בריבה שמובא בשיטה. עכשיו, אנשים שנוגעים ברחוב, הרי הגמרא אומרת, אז זה דרך אגב, על נושא שנהיגה עם, זאת אומרת, לא רכב ממוכן כמו היום, ערוך השולחן בשימן שין עין ח' הוא מדבר על אדם שנוסע בעגלה והוא הזיק את מישהו. אז הוא אומר שעם עגלה זה אותו דבר כמו שני אנשים שרצים. דרך אגב, בדורות הקודמים, אתם שמעתם פעם שהעגלה של ראובן והעגלה של שמעון נסעו אחד מול השני וסוס התנגש אחד עם השני? שמעתם פעם דבר כזה? אין דבר כזה. היום אנחנו לפעמים שומעים התנגשות חזיתית. חזיתית. אבל סוס, יש לו שכל, הוא לא ייכנס בסוס השני. זה בשטח, מי שמתבונן, אני שאלתי פעם מורה להיסטוריה, האם בדורות הקודמים סוס יתנגד בסוס? לא שמענו דבר כזה. כשסוס, יש לו שכל, זה פשוט. השכל שלו, נכון, השכל לפי הסוס. הקדוש ברוך הוא הדביע בבריאה הנושא הזה של שמירה מנזק. הרי הגמרא אומרת, דיני בור, שור פיקח שנפל לבור, אז באמת הוא בא לבור פטור. הרי שור, יש לו שכל עניין זה, שהוא מורה, אם הוא רואה בושת שלא ייפול לתוכו, אז זה פשיעה מצדו, אז לכן בעל הבור פטור. כבר רואים שסוס יש לו שכל. בלילה זה משהו אחר, בלילה לא יכול, אדם... כן. אין דרכם של בני אדם להתבונן בדרוכים. וגם אני אומרת, בפייל השנו שם, אם אדם הזיק, אם הוציא חביות לרחוב, כן, בפייל השנו שלא יכול, כן. טוב, עכשיו תראו, בשניהם ברשות פטורים, שניהם, עכשיו, כששני אנשים נוסעים ברחוב, כל אחד יש לו היתר לנסוע בכביש הזה. אחד בא כך ואחד כך. אם אחד סטה מהמסלול, וזה לא משנה אם מותר לו, הוא נכנס כנגד הנתיב הזה. נתיב ימני נוסעים צפונה, ונתיב השמאלי נאמר נוסעים דרומה. והוא בא נגדו, או שהוא נכנס מצד ימין לתוך כביש סואן. אז יהיה בזה כללי תנועה, שיש לתת עדיפות לרכב שבא מכביש ראשי, וזה שבא מן הצד, היא באה אליי להזדהורי. כלומר, מה עושים פה חוקי התנועה? חוקי התנועה באים להנהיג סדר שחובת השמירה על מי מוטלת יותר. מי זה נקרא ברשות, ומי שמגיח מן הצד, והוא נכנס לכביש, נאמר, יותר ראשי, הוא צריך להסתכל ימינה ושמאלה, אם מישהו לא נסע. זאת אומרת, חובה עליו יותר מאשר השני. השני זה, הוא אומר, הנתיב היה פה פנוי, אני נסעתי ישר. אז הוא נחשב ברשות. והרי הוא לא התכוון להזיק את זה שבא לפה. לא מבעיה לפי שיטת הרמב״ם, שצריכים כוונה להזיק, אבל גם לפי שיטת רע שצריכים לפות כוונה למעשה הזה. הרי הוא לא היה צריך לעלות על הדעת שמישהו שמה יגיח פתאום. אבל אם זה רמזורים, הרי פה רואים שיש פה כביש ראשי ופה כביש ראשי. אז יש באמת, גם בזה כללים, אני אמנם לא נוהג, אבל אמרו לי שזה שבא מצד ימין, יש לו זכות קדימה. טוב, לא חשוב, בכל אופן, באותו מקום שמי שיש לו זכות קדימה, הוא נחשב ברשות. זה שאין לו זכות קדימה, הוא נחשב שלא ברשות. ולכן, אם אחד ברשות ואחד שלא ברשות, אני לא אומר שהזיק בכוונה. לא, הזיק בשוגג, הוא נחשב בהתר, והשני נחשב באיסור. ולכן זה שבא מהצד, הוא חייב לספוק את הזה, ולא לחייב את הדברים האלה. ולכן אני אומר שחוקי התנועה, הם באו להסדיר לטובת, או שלום הציבור נאמר את זה, שכדי שלא תהיינה פגיעות בשני, אז קבעו מי יש לו זכות קדימה, או יש רחובות שיש שילוט שאין כניסה לזה, אז מי שנכנס שם, ברור שהוא, מה שלא ברשות, וזה שנשאר, הוא לא יצריך לעלות על הדעת, שפתאום מישהו יגיח פה, מפה, אז לכן זה שנחשב שלא ברשות, עליו חובת הנזק, ולא זה שבא שם והוא נזוק, מכיוון שהוא נחשב ברשות, וזה שנחשב שלא ברשות. לכן יש חשיבות לחוקי התנועה, היות והם באים להסדיר בענייני, כמו בענייני שמירה, כמו בענייני שותפות על בתים. עכשיו, בדורות הקודמים, בית ועלייה, אם העלייה נעשה שם חור והגשמים יורדים מלמטה, אז חובת התיקון הוא רק על העליון. דרך הגג שלך נכנסים היום, עשו תקנה שבית משותף, הגג כולם שותפים בו. נפקא מינה לעניין זיפות. פעם בכמה שנים צריכים לעשות זיפות למעלה. אז התחתון יכול לומר, מו יכפות לי, אני גר קומה, יש ארבע קומות, אליי לא יגיע גשם. אין דבר כזה. היות ואתה נכנסת, הדד הדעקי, שאתה נכנסת לנכס משותף, הקירות החיצוניים פלוס הגג, הם שייכים לכולם. זה כמו שהייתה לי פעם שאלה, בבית משותף, יש שם אנטנה של טלוויזיה, והיו צריכים לתקן שם משהו לקלקל. דייל אחד בא ואומר, לי אין טלוויזיה, מה פתאום שאני אשתתף פה בתיקון של הדבר הזה? אני באמת מעריך אותו מאוד שאין לו טלוויזיה, טוב שאין לו טלוויזיה. אבל מצד דיני שכנים, היות ואתה נכנסת לגור לבית הזה, וידעת שפה חלק מהרכוש של הבית זה אנטנה. למרות שאתה לא משתמש בזה, יש אחד שמשתמש באנטנה, נגיד איש תרבות, משתמש בזה כמה שעות כל יום, ואנשים ששייכים לתקופת ימי הביניים, הם לא משתמשים עם זה. הם לא צועדים עם הקדמה. מה אתה אומר? כן, לא חשוב. אבל היות וזה רכוש משותף, אז הוא חייב, זה כמו אדם שגר בקומה תחתונה, ויש עלות חשמל של המעלית. הוא אומר, אני לא צריך את המעלית. אני נכנס. או תאורה בחדר המדרגות, אני לא צריך, אני גר למטה, והתאורה... אבל היות ונכנסת, וזה רכוש משותף, וכולם חייבים להחזיק את זה, אז אתה חייב להשתתף בזה. אז עכשיו, חוקי התנועה, מה אני אומר? חוקי התנועה, הם נועדו לשפר או לתקן את ההסדרי התנועה ברחוב. איזו מהירות נוסעים, מי יש לו זכות קדימה שיקרה, הוא נחשב ברשות, והוא נחשב שלא ברשות. אז לכן זה קשוב מאוד. אני חושב שהרב גולדברג דיבר על נושא של חיובים תשלום נזיקים. עכשיו תראו, אם היינו אומרים, למשל, אדם שהזיק באופן שהוא חייב, אבל הוא הזיק, נאמר בגרמה, שבדין, בדורות שלנו, בדורות הקודמים, לא היה מחייב בגרמה. עכשיו, אם המדינה מחוקקת חוק שמי שהזיק בתאונת דרכים, לא באופן ישיר, אלא כתוצאה מזה, נגיד, הוא גרם לו הפסד השבטת הרכב, כל מיני דברים כאלה שהוא יומיים לא היה יכול לעבוד. וזה גרם לו נזק נאמר של 1,000 שקל. או כל גרמה, שמצד דיני גרמה, אנחנו מי שפטור, אבל אם המדינה עושה חוק שלחייב על גרמה, כי על ידי זה נגיד רוצים להרתיע אנשים אחרים. הרי אתם יודעים ששיטת הרצבה היא בכלל בהבחנה בין מה שאנחנו קוראים גרמי ובין מה שאנחנו קוראים גרמה. הרצבה אומר שמדין דאורייתא כל דבר פטור. חכמים מצאו לנכון כי זה היה דבר מצוי. נאמר שהיום מצוי שיזיקו, אנחנו שומעים כל יום שמזיקים בכבישים, אין יום שעובר שזה בשקט, נכון? כך, זה נכון שמה שאני אומר כל יום. אז אם המדינה מחייבת, אם זה מצוי היום נזק, זה לא נקרא נגד דין תורה, הרי גם חז"ל שחייבו על גרמי, והש"ך אומר שהעיקר זה כמו שיטת הרצבה. יש באמת ראשונים שסוברים שדינה דגרמי זה דין דאורייתא, זה שיטת הרמב"ן, כן? אבל בעלי התוספות, והש"ך מכריע ביחוד של משפט כמובן שהחיוב מדרבנן. כלומר, מה אני אומר, צריך להגיד בזה? שאם המדינה עושה חוק, ויש לנו כלל שדינת מלכותא דינא, אם זה לא נוגד דין תורתנו הקדושה, אז אם לצורך תקנת החיים, שהחיים יהיו בסדר, או להרתיע אנשים שינהגו, זה לא נקרא נגד התורה. הרי גרמה בדיני שמיים, איך שלא יהיה אדם גם כן חייב, בגרמה אם הוא הזיק. וראיתי במורדכי בסוף ובקמה, הוא אומר שאיפה שיש לנו כלל שאסמכתא לא קניא, אבל אם זה נזק כזה שהוא חייב דיני שמיים והוא התחייב בזה, אז פה אני לא אומר שזה אסמכתא לא קניא, היות ובלאו הכי יש, כן. אז בדבר כזה שיש כבר, יש גרמה, אלא מה? הדיינים, הבית דין לא יכול לחייב. אם המדינה עושה חוק, זה לא נגד התורה, אז דבר כזה, אם מחייבים את זה, והכוונה היא באמת לטובת הציבור, שאנשים, הנהגים, יהיו זהירים יותר, זה לא נקרא נוגד את דין תורה. אני כבר לא מדבר על נושא שחומר עריות להוכיח, זה מה שהרב גולדברג גיבל בזה, שאם אדם נכנס לדד הדחי, והוא, נגיד, הוא מקבל רישיון נהיגה, ואומרים לו, תשמע, אתה נכנס, שבמקרה שיקרה ככה וככה, אתה מתחייב ככה וככה, היות והוא התחייב מראש, אז זה חל גם מצד דין תורה. אז הוא אנוס. הולך רגע שקופץ במקום שלא ייבא לי לעשות כידעתי, אז עד כמה שהסברה פשוטה, הוא הנהג פטור. לא, אז אפשר לבטל את כל... לא, לא כל דיני התורה, אנחנו מדברים, דברים ששייכים לתקנת החברה, אם ראובן עבד, אם ראובן עבד אצל שמעון, והוא כן שלם לו, לא שלם לו, מה זה שייך לתקנת המדינה? או שהוא עבד או לא עבד, זה משהו אחר. איך יש ביטוי כזה ברשב"א? בעניין הירושה שם, הרשב"א אומר, לא שייך, אם כן נבטל את כל התורה שלנו בגלל החוקי, זה מה שלא. משהו ספציפי, תחום מסוים, אפשר, אבל... כן. טוב, אני נאלץ להפסיק פרופר. החוקים האלה, אם קיבלו אותם, זה לא נגד התורה, וגם על גרמה אפשר לחייב, ואודם המזיק בזה הוא חייב מדין אודם המזיק, איפה שהוא חייב, ולא מדין ממון לא מזיק.